כל צעד שאדם עושה בחיים, הכל זכור, הכל רשום, ויש מושג של שכר בעונש. אבל לא די בכך, כי אם אנחנו, נגיד, היינו שואלים את השאלה, זה הרבה, מה גורל המין האנושי? האם בסופו של דבר יהיה תיקון, יהיה מה שאנחנו קוראים גאולה, או שהכל פתוח. בני אדם, יש להם בחירה חופשית, ואיך ההיסטוריה תראה? איך שהתנהגו בני אדם. אם בני אדם, נאמר, עם ישראל, בני אדם בכלל, יבחרו בדרך טובה, יהיה טוב. יבחרו בדרך רעה, יהיה רע. וכאילו שום דבר לא בטוח. יכול להיות באופן עקרוני שעם ישראל חטא, הלך לגלות, ושם הוא ימשיך לחטוא, ולא יהיה ראוי לגאולה, וככה זה יימשך ויימשך ויימשך. יכול להיות עוד יותר גרוע, להידרדר לדרגות עוד יותר גבוהות. מה אמור לקרות בהיסטוריה האנושית? הקדוש ברוך הוא יודע את מעשה בני אדם, נכון מאוד. כל אחד יקבל את מה שמגיע לו, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. אבל האם יש איזשהו מתווה להיסטוריה? או שבאמת הכל פתוח? בא העיקר הזה של העיקר ה-12, ואומר שההשגחה זה לא רק עניין שבין הקדוש ברוך הוא לבין האדם הפרטי, או אפילו נגיד לבין העם או לבין האנושות, במובן של יודע את מעשה בני אדם ונותן להם שכר ועונש לפי מעשיהם. אלא המושג של ההשגחה, יש לו עוד ממד, וזה הממד אפשר לקרוא לזה הוקטור, דהיינו הכיוון של התנועה של העולם, של ההיסטוריה, שהיא מכוונת על ידי הקדוש ברוך הוא. דהיינו שהעולם לא מתנהל באופן חופשי לאן שהוא רוצה, ואין שום ידיעה ואין שום ביטחון בשאלה מה יהיה העתיד. יש פה יסוד אמונה שאומר שבסופו של דבר העולם יבוא על תיקונו. זכורה זה סותר את הבחירה החופשית? לא. חז"ל כבר אומרים שעתידים ישראל לעשות תשובה. ואם לא יעשו תשובה מרצונם, כלומר, מתוך תנאים סבירים, הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך קשה כהמן ועושים תשובה. כלומר, יש מצבים שבהם האדם מובל באיזושהי צורה. לא שנשללת ממנו הבחירה החופשית, יש לו תמיד בחירה חופשית. אבל כאשר יש מאורעות מסוימים שקורים, והם מסייעים לבחירה בכיוון מסוים, והם מסייעים לדרך מסוימת, מאורעות מסוימים שמכוונים מלמעלה, אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא רק יודע מה עושים בני האדם, אלא שהוא מכוון את ההיסטוריה. מכוון את ההיסטוריה במובן הזה שכתוב בתורה, ושב השם אלוקיך את שבותך. למה? אולי אנחנו נמשיך להיות לא בסדר, ולא תהיה חזרה מהגלות. לא, התורה אומרת שיש מסלול מסוים שהוא המסלול שהקדוש ברוך הוא קבע אותו. הוא מופיע כמה פעמים בתורה. שלא לדבר על דברי הנביאים, שבנביאים זה מלא. שתמיד הנביאים מדברים על מה יהיה באחרית הימים, והם תמיד מדברים על המושג של גאולת ישראל, של תיקון העולם, בתור עתיד בטוח. אבל גם בתורה עצמה יש, למשל, שירת האזינו. שירת האזינו שמדברת, היא בעצם החיתום של התורה במובן מסוים. השירה הזאת, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, הייתה בכם לעד. אז מה אומרת שירת האזינו? היא אומרת שעם ישראל הובא על ידי הקדוש ברוך הוא ממצרים, דרך המדבר, אל ארץ ישראל. בארץ ישראל הוא באיזשהו שלב בוגד בייעוד שהקדוש ברוך הוא ייעד לו, ואיתו שלא עשהו, וינבל צור ישועתו, והשלב הבא הוא שלב של גלות, של חורבן, של גלות, ולהסתובב במדבר העמים, ובסופו של דבר, כתוב שם שהקדוש ברוך הוא לא יעשה קלה עם עם ישראל, אמרתי אפיהם, אשביתה מאנוש זכרם, לולי כעס אויב הגור, פן ינקרו צרמו, כלומר, אם האויבים יגידו שעם ישראל הלך לאיבוד, זה יהיה חילול השם. כביכול, הקדוש ברוך הוא לא מעוניין בזה, הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה שהבחירה של עם ישראל תישאר, תשמר לאורך ההיסטוריה, ושעם ישראל יחזור לארצו, וכיפר אדמתו עמו, זה המילים האחרונות. כלומר, שבסופו של דבר, האדמה, אדמת ישראל, תחזור להיות אדמתו של עם ישראל, ותהיה כפרה לעם ישראל. למה? אולי עם ישראל ימשיך לחטוא, אולי ההיסטוריה תתגלגל תמיד לצד הגרוע. זה התורה אומרת כתוכנית, כהבטחה אלוקית, שאחר כך הנביאים חוזרים עליה חזור ושנו, ואומר הרמב״ם, זה יסוד אמונה. כי זה לא דבר שולי הדבר הזה. זה דבר שהוא בעצם מעצב את כל... לא אומרת כל, זה מוגזם, אבל זה מעצב במידה מסוימת את התודעה האמונית, כאשר אתה יודע שבעצם העולם צפוי בסופו של דבר להגיע לתיקונו. עם ישראל צפוי להגיע לתיקונו. אז זה מה שנקרא ימות המשיח. להאמין שיבוא ולא יאחר, כלומר לא יאחר בלי סוף, זאת הכוונה, לא יאחר. לא יאחר, כלומר שהוא לא תמיד יהיה עוד באיחור ועוד באיחור, אלא שיהיה לזה בסופו של דבר גבול. אם יתמהמה חכה לו. והוא אומר, מי שמטיל בו ספק או מזלזל דברו, מחזה בתורה, אשר יעדה בו בפירוש, בפרשת בלעם, ואתם ניצבים בשני מקומות מפורשים. מה שכתוב בפרשת בלעם, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, כל התיאור של התגברות על האויבים של עם ישראל, התגברות על המלאק, שהוא האויב הראשוני והבסיסי, וכל הדבר הזה מופיע בתורה כחזון. הרי נדמה לי שהזכרתי את זה כבר באיזשהו שלב. חז"ל אומרים, משה כתב ספרו ופרשת בלעם, גמרא בבא בתרא. פרק ראשון, שמסתואר שם, כל ספרי התנ״ך, כל ספר מי כתב אותו. אז כתוב, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. מה זה ספרו של משה רבנו? תורת משה, כן? התורה. אז הוא כתב גם את פרשת בלעם. מה זאת אומרת? הרי אנחנו יודעים שפרשת בלעם היא חלק מהתורה, אז מה זה הביטוי הזה? כתב את ספרו ואת פרשת בלעם. אז ההסבר הוא הדברים שהתורה אומרת בפי בלעם, הייתי יכול לחשוב, בלעם הוא הרי לא נביא, בלעם הוא קוסם, בלעם הוא אדם שיש לו כישרונות, כישורים פרפסיכולוגיים, הוא רואה כל מיני דברים, נופל וגלו עיניים, אבל הוא לא נביא שהקדוש ברוך הוא מחשיב אותו בתור אחד מנביאי האמת והצדק. כמשמלן, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. כלומר, משה רבנו נתן אישור לדברי בלעם. זה הפך להיות חלק מהתורה. כלומר, זה דברים שאתה יכול לסמוך עליהם. מה שכתוב שם שבלעם אמר, זה כאילו שמשה רבנו אמר. ושם כתוב העניין הזה של הוא רואה בעתיד את המלכות חוזרת לישראל, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, ו... דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. שבט זה כידוע הסמל או הביטוי של המלכות, והאסור שבט מיהודה. פרשת אתם ניצבים, מה שאמרנו מקודם, אז שני מקומות מפורשים שהתורה מדברת על העתיד כעתיד מובטח בכיוון החיובי, בכיוון של הגאולה. זה יסוד אמונה. זה לא זהה לעניין של השגחה, כי השגחה אתה יכול להגיד הקדוש ברוך הוא יודע, הכל רשום, הכל גלוי וידוע לפניו, יש שכר בעונש לכל בן אדם על כל מעשיו. אבל מי אומר שהכיוון יהיה מסוים? אולי הכיוון יהיה אחר? כאן היסוד ה-12 מבסס דבר נוסף, והוא האמונה בזה של ההיסטוריה יש כיוון ויש ייעוד שהוא בסופו של דבר התגשם. עכשיו ביסוד הזה הרמב״ם מכניס דבר שהוא לכאורה נראה לנו מוזר, בשביל מה צריך להגיד את זה? הוא אומר, ומכלל היסוד הזה כי אין מלך לישראל אלא מדוד, ומזרע שלמה בייחוד. וכל מי שחולק על דבר המשפחה הזאת, כופר בה השם ובדברי נביאיו. מה זה כל כך חשוב, אם המשיח יהיה מזרע דוד או שהוא לא יהיה מזרע דוד? אני חושב שהכוונה של הרמב״ם היא פשוטה. הוא בא להגיד לך שהמושג הזה של ימות המשיח, זה מושג שהוא מאוד 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 קונקרטי. זה לא משהו כזה ארטילאי, ימות המשיח, אולי זה איזה מין תקופה כזאת, איזה מין הערה רוחנית או משהו. הוא אומר, מדובר על פשוטו כמשמעו, על שלטון של עם ישראל בארץ ישראל, שבראשו עומד אדם מסוים שאנחנו יכולים לזהות אותו כמי שבא מזרע דוד המלך. המלך המשיח הוא בן אדם שנולד במשפחה, זה לא משהו שמימי, זה לא משהו איזה יורד איזה מלאך מהשמיים, מדובר על בן אדם שיחיה במציאות, בהיסטוריה, ושהוא מזרע דוד ושלמה. במקום אחר, באיגרת תימן, הרמב"ם אומר שאנחנו לא נדע את זה מראש שהוא מזרע דוד ושלמה. כלומר, שכשהמשיח יעמוד, אז אף אחד לא ידע בדיוק את הייחוס שלו. אבל הדבר יתברר שהוא אכן מזרע דוד המלך, והדבר הזה בעצם מפורש, כפי שהרמב"ם אומר פה, בדברי הנביאים, מפני שכתוב בפירוש בשמואל, שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד, שממנו תהיה מלכות ישראל לעולם. כלומר, שהמלכות לא תיפסק מזרע דוד. אז אמנם היא נפסקה לתקופות, גם לתקופות ארוכות, אבל היא לא תסור לעולם. כלומר, שבסופו של דבר המלכות תחזור אל משפחת דוד המלך. אנחנו אומרים את זה גם בכל מיני הקשרים. קודם כל, יחזקאל הנביא, כשהוא מדבר על הגאולה העתידה, הוא מדבר על דוד, ודוד עבדי נשיא עליהם. כמובן שהוא לא מתכוון לדוד עצמו, אלא הוא מתכוון לזרע דוד, למישהו מבית דוד. וכך אנחנו גם אומרים, בכל מיני תפילות, חיסי דוד עבדך מראה לתוך התחין, בתפילת 18, ובאושענות אנחנו מדברים על הנה איש צמח שמו, הוא דוד בעצמו, וכו' וכו'. בקיצור, הרעיון של לציין את המשפחתולוגיה שלו, הוא פשוט הרעיון של לתת לזה משמעות קונקרטית, משמעות ארצית, שלא תחשוב שמדובר על משהו שהוא איזה מין עולם ניסי, או עולם פלאי, או עולם רוחני, מדובר על העולם שלנו. מבחינה זאת, התופעה הזאת של תנועת חב"ד שהייתה לפני פטירתו של הרבי מלובביץ', שדיברו על העניין של המשיח כמציאות שהולכת להתממש, עם כל הבעייתיות שבדבר לגבי זה שמסמנים מישהו שהוא יהיה המשיח, כמובן שלא אמרו בוודאות, אבל עם כל הבעייתיות שבדבר, אז יש בזה גם דבר מאוד חיובי וחשוב, להבין שמדובר על בן אדם. בן אדם ש... אם זה לא פלוני, אז זה אלמוני, אבל זה בן אדם שאנחנו נחיה איתו במציאות שלנו. זה בן אדם שנולד מבשר בדם, ילוד אישה. וזה דבר שהוא מתממש בהיסטוריה, הוא לא איזה דבר שהוא על טבעי. אז תכף תחיל להבין ש... זה עומד לקרות, כלומר שעומד לקום באמת שלטון יהודי בארץ ישראל, כמובן שלטון שהוא מסור לרוח של התורה לערכים של התורה ולאמת של התורה, שזה ברור שזה התנאי הבסיסי לכל העניין הזה, כי הרי המשיח הוא אמור לתקן לא רק את עם ישראל אלא את העולם כולו, לעבוד את השם ביחד, אבל מדובר בתופעה אנושית והיסטורית. אז אם לא עכשיו, אז עוד כמה שנים, בעזרת השם, אנחנו מצפים לזה שאנחנו נראה את המנהיג הזה שיקום, שהוא יהיה מנהיג רוחני ומדיני, מנהיג שהוא איש רוח, איש אשר רוח בו, כמו שכתוב בתורה, שהוא באמת יהיה מנהיג. מה אתם חושבים, שהעם לא היה מקבל היום ברצון איזה ראש ממשלה אחר במקום הראש הממשלה הנוכחי? היה מקבל ברצון. אדם עם שאר רוח, עם אמונה, עם תורה, בהחלט יכול להיות. בהחלט יכול להיות. אם הייתה קמה אישיות כזאת, העם היה הולך אחריה בשמחה רבה. כן, רצית לשאול משהו?
כן. הרמב"ם הוא לא מאמין בסדר של המשיח. איך זה יהיה?
לא שהוא לא מאמין. הוא אומר בהלכות מלאכים שלהתחיל להתפלפל ולנסות להגיד כל מיני פרטים, איך הם בדיוק יקרו, זה לא נחות וזה לא תורם שום דבר. אתה צריך להאמין בכלל לדבר, וכשהוא יהיה, אז אתה תראה איך הוא יהיה. אם מה יהיה קודם ומה יהיה אחר כך, אם קודם תהיה מלחמה כזאת ואחר כך יהיה כך, או זה קודם בית המקדש ייבנה או אחר כך זה, כל הדברים האלה לא נדע איך שיהיו, עד שיהיו, ככה הוא כותב שם. הוא אומר שאין בדבר הזה נפקמין הגדולה ולא צריך לעסוק בזה יותר מדי. גם פה הוא אומר שלא לחשב קיצים, לא יושם לו קץ, קצוב. מה פירוש? לא שזה איזה איסור, דאורייתא, אבל הוא אומר בשביל מה? חז"ל אמרו, תפוח דעתם של מחשבי קיצים. כל המחשבי קיצים למיניהם אומרים לך כל מיני דברים, הגאולה תהיה בשנה זאת ובשנה זאת. תפוח דעתם, כלומר, הדברים שהם אומרים, הדעות שלהם פורחות ונגוזות ולא קורה שום דבר, והם סתם גורמים לאכזבות או לפקפוקים וכדומה. אז הוא אומר, לא צריך לחשב קיצים. צריך להאמין בכלל לדבר. אדרבה, חז"ל אומרים שאין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת. כלומר, שאם יותר מדי מתעסקים להגיד מתי בדיוק הגאולה, ומתי בדיוק השלב הבא, ואיך בדיוק, זה לא מוסיף שום דבר לעניין. להפך, זה גורע. בהיסח הדעת, אתה צריך לעשות את שלך, עם ישראל צריך להשתדל כל הזמן להתקדם, ולהגיד מתי בדיוק יבוא המשיח? כשהקדוש ברוך הוא ירצה, אז זה יקרה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אבל זה יחזק את העניין של המשיח, גם של בית המקדש, זה דבר חשוב.
בוודאי, אבל זה לא במובן של חישובים ושל פרטים, אלא רק באופן כללי. באופן כללי, האמונה בעתיד הזה, באידיאל הזה, אנחנו שואפים לזה כאידיאל, זה אידיאל של החיים, להגיע למצב הזה. אבל אין הכוונה שאנחנו צריכים לסרטט את הלוז, מה בדיוק יקרה בכל רגע. כן, המשפחה של דוד המלך שממנה הובטח שתהיה מלכות בישראל גם בעתיד. יש גם היום משפחות בישראל שיודעות את היחוס שלהם שהוא מתייחס לדוד המלך. יש משפחות כאלה. אבל דווקא הרמב"ם אומר שלגבי המשיח זה כנראה שלא יוודע מראש, לא ידעו מראש שהוא מזרע דוד, אלא זה יתברר אחר כך. הוא לומד את זה מאיזה מקור, אבל זה לא עקרוני כל כך. טוב, אם כן, היסוד ה-13 והאחרון, תחיית המתים, הוא כבר בארנוע. הרמב"ם פה מאוד לקוני, הוא מאוד מקצר. הוא אומר, כבר אמרנו מה זה תחיית המתים. אז כשדיברנו על זה, ראינו שהרמב״ם סובר שתחיית המתים זה לא המצב הסופי של האדם, אלא זה מצב זמני שהוא נס, חד פעמי, שיקרה בעתיד, ושיש לו מטרה מסוימת, אבל אחר כך המתים שיחיו בגוף חוזרים ומתים פעם שנייה, והמצב הנצחי הוא המצב של הרוח, של הנפש, שהשתחררה מכבלי הגוף. למה? כי הרמב״ם סובר שחוקי הטבע לא משתנים ולא ישתנו, ולכן אין שום סיכוי שהגוף של האדם יוכל להיות נצחי, כי הגוף של האדם לפי חוקי הטבע הוא מתבלה ומת. וכיוון שאין לנו סיבה לחשוב שחוקי הטבע ישתנו, אז לכן אומר הרמב״ם שוודאי שתחיית המתים זה רק נס חד פעמי ולא מצב קבוע. מאידך, זה נס, ונס גדול, לא סתם נס, אלא נס גדול, להאמין שהנפש יכולה לחזור לגוף, אפילו באופן חד פעמי. הרמב״ם אומר, יש לי פה ספר איגרות הרמב״ם, הוא כתב איגרת ארוכה, מאמר שלם בשם תחיית המתים, מאמר תחיית המתים, שבה הוא מסביר למה הוא בכלל מנה את זה כאחד מיסודות האמונה. אז הוא אומר, הסיבה שמנינו את זה כאחד מיסודות האמונה היא דווקא בגלל העובדה שזה נס. כלומר, לא היה לנו עד עכשיו בכל היסודות הרעיון שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס, יכול לעשות משהו בניגוד לחוקי הטבע. אתה יכול להגיד שזה נובע מתוך זה שהוא ברא את העולם, מתוך זה שהעולם מחודש. נכון שזה נובע. מי שחידש את העולם, מי שברא אותו, יכול גם לשנות אותו, יכול גם לעשות משהו שהוא בניגוד לחוקיות. אבל כפי שכבר אמרנו כמה פעמים, הרמב״ם רוצה להזכיר במפורש כל אחד מהיסודות, גם אם אתה יכול ללמוד אותו באיזושהי צורה מיסודות קודמים, זה לא מערכת של אקסיומות שאי אפשר להסיק אחת מהשנייה, זה יסודות אמונה שמוטב להדגיש אותם ולהדגיש אותם, גם אם בעצם היה אפשר לוותר על ההדגשה הזאת ולהגיד, תבין את זה כבר בעצמך מדבר קודם. אז הרמב"ם אומר במפורש, אני מניתי את תחיית המתים כפינה מפינות התורה, כלומר כיסוד מיסודות התורה, מפני שהאדם צריך לדעת ולהאמין שיש אפשרות כזאת של נס. וכיוון שאנחנו יודעים מהמסורת של הנביאים ושל חז"ל שתהיה תחיית מתים, וכיוון שתחיית המתים הזאת יש לה איזושהי משמעות של שכר ועונש כפי שמיד נראה, אז לכן הוא מנה את זה בתור אחד מיסודות האמונה בקבוצה הזאת של השגחה ושכר ועונש. כלומר, השגחה היא לא רק התערבות בהיסטוריה במובן של כיוון הדברים בדרך שהיא בדרך הטבע, שהיא לא דרך של נס גלוי, אלא יכולה להיות גם התערבות במציאות של העולם בדרך של שידוד מערכות הטבע, כלומר לעשות משהו שבניגוד לחוקי הטבע. אז היה אפשר לקחת נס אחר, היה אפשר לדבר על שמש בגבעון דום, שזה נס שהיה נס גלוי נגד חוקי הטבע בתקופה מסוימת בהיסטוריה, בזמן יהושע בן נון, והיה אפשר לומר שזה יסוד אמונה, אבל הרמב״ם כבר רוצה באותה הזדמנות לדבר על המהלך של ההיסטוריה לכיוון העתיד, על הנושא של שכר ועונש. אז הוא אומר, תחיית המתים זה דוגמה לנס שהוא נס עתידי, שיש לו גם משמעות של שכר ועונש, והסיבה שאני מונה אותו הוא בשביל שתדע שיש דבר כזה שנקרא נס, שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס. הוא אומר, מי שכופר בתחיית המתים, מי שהוא חושב איך יכול להיות שהנפש תחזור לגוף, הוא פשוט לא רוצה להאמין באפשרות של הנס. אני אקרא לכם כמה מילים מתוך מאמר תחיית המתים. קודם כל הוא אומר, תחיית המתים המפורסמת הנודעת באומתנו, המוסכם עליה מכלל כיתותינו, זה תרגום מערבית, אשר אף זכרה בתפילות ובאמרים ובתחינות, אשר חיברו מהנביאים וגדולי החכמים, שמלאים מן הדברי התלמוד והמדרשות. הוא מביא להלן, הוא מביא שתי דוגמאות של תפילות שבהם אנחנו מזכירים את תחיית המתים הגופנית, שוודאי הכוונה לא לעולם הבא הרוחני, אלא הכוונה לחזרת הנפש לגוף. למשל, הברכה שאומרים כל בוקר, אלוקי נשמה. ואני שמה שנתת בי תוראי, אתה ברתה, אתה יצרתה, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בי קרבי, ואתה עתיד לתלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. אתה עתיד לתלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כלומר, מה זה להחזירה בי? להחזירה לגוף. ברוך אתה השם, המחזיר נשמות, לבגרים איתי. אז יש פה אזכור מפורש של העניין של חזרת הנפש לגוף לעתיד לבוא. כן, בבקשה.
שאלה, אנשים שיחיו.
כן.
בזמן אחד המתים.
כן.
שיקומו את חיי, אנשים
שיחיו
בזמן הזה.
כן.
אז איפה בדיוק הנשמה שלהם תינטל?
קודם כל, יש באמת מי שמדבר על הנקודה הזאת, אבודרהם. הוא כותב ש ואתה עתיד להתלה ממני ולהחזירה בי, הוא אומר שאותם אנשים שיחיו, אז להתלה ולהחזירה.
מיד.
כלומר, שהם גם כן צריכים לעבור את התהליך הזה. אבל בוא נגיד ש גם בלאו אחי, זה לא קושיה, לא מוכרח להיות שכל אדם יהיה לו תחיית מתים. אם יהיו אנשים שיחיו אז, הם יחיו אז. כל הנושא הזה של תחיית המתים הוא שאלה מבחינה אחרת, בשביל מה צריך את זה? בשביל מה צריך את הנס הזה? אם זה לא המצב הקבוע, אם זה לא המצב הנצחי, אז בשביל מה צריך את כל הדבר הזה של תחיית המתים? אז האמת היא שהרמב״ם לא מתייחס לזה באופן מפורש בשום מקום, למה צריך את חיית המתים. אבל הוא רומז שזה גם כן חלק מהעניין של שכר בעונש. מה זאת אומרת? הרי אדם בעולם הזה, הוא קונה לעצמו את הדרגה הרוחנית שלו, ועם זה הוא הולך לעולם הבא. יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כי בעולם הבא אין אפשרות להתקדם, אין אפשרות לעשות תשובה ולעשות מעשים טובים. זה רק כשהאדם חי בעולם הזה. אז אדם שחי כך וכך שנים, ועשה כך וכך דברים טובים, וזכה לדרגה רוחנית מסוימת, אוי, אם היה לי עוד כמה שנים לחיות, אם הייתי יכול לעשות עוד כמה מצוות, עוד כמה, ללמוד תורה, להתקדם, היה יכול להיות נהדר. אז ייתכן מאוד שתחיית המתים היא באמת קדנציה נוספת. אומרים לבן אדם, עכשיו יש לך עוד הזדמנות, עוד הזדמנות להתקדם, עוד הזדמנות להתעלות מבחינת עבודת השם, ולהגיע לדרגה יותר גבוהה. כי מה שיש לאדם כשהוא נפטר מן העולם, זה מה שיש לו. אחר כך כבר אין, כתוב בקהלת, אין מעשה ודעת וחשבון בשאול אשר אתה הולך שם. שם כבר אין מעשים ואין דעת, כלומר במובן של להשכיל וללמוד ולדעת, ואין חשבון, אין כבר מושג של דין וחשבון שאדם צובר לעצמו מתוך פעולותיו. כי מה שיש, יש. מה שזכית להשיג, השגת. אז תחיית המתים יכולה להיות בשביל הדבר הזה. יכול להיות גם דברים אחרים. אני אומר השערה. למה צריכה להיות תחיית המתים? אבל בכל אופן, הוא אומר ש המשמעות שלה היא חזרת הנפש לגוף. הוא אומר שאלו האנשים אשר ישובו נפשותם לגופות, יאכלו וישתו ויולידו וימותו אחר חיים ארוכים, כחיים הנמצאים בימות המשיח. אומנם החיים אשר אין מוות אחריהם הם חיי העולם הבא, אשר אין גוף בהם. ואחר כך הוא אומר, למה הייתי צריך למנות את זה בתור אחת מפינות התורה? חשת המופת, כלומר הנס, היא כפירה בעיקר ויציאה מן הדת. ולזה נחשוב תחיית המתים מפינות התורה. זאת הסיבה שאנחנו מחשיבים אותה לאחת מפינות התורה, כלומר לאחת מיסודות האמונה. כי חשת המופת, להכחיש את האפשרות של מופת, של דבר שהוא בניגוד לחוקי הטבע, זאת כפירה בעיקר ויציאה מן הדת. מי שחושב שהקדוש ברוך הוא משועבד לחוקי הטבע, הוא לא מאמין באמונת ישראל, הוא מאמין באיזושהי אמונה, אבל לא באמונת ישראל. למשל, הפילוסופים היוונים, בראשם אריסטו, לפי הרמב״ם, כלומר, הוא החשיב אותו לגדול הפילוסופים היוונים, הם חשבו שיש אל שהוא הסיבה הראשונה, שהוא המניע של העולם, שהוא אחראי לחוקי הטבע, אבל הם חשבו שהוא לא יכול לעשות נס. כלומר, שהוא לא יכול לשנות משהו בחוקי הטבע. למה? מבני שהם לא האמנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הם חשבו שהעולם קיים מאז ומתמיד, והקדוש ברוך הוא כאילו המניע שלו, המניע של מציאות קבועה וקיימת. הרמב"ם אומר שזאת כפירה בעיקר, זה לא אמונת ישראל הדבר הזה. אמונת ישראל מדברת על הבורא. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואם הוא הבורא, אז הוא גם יכול בכל רגע לשנות משהו, לעשות משהו שהוא בניגוד לחוקים, לחולל נס. נכון שהרמב"ם סובר שחוקי הטבע לא השתנו, ושהנס לא יכול להיות דבר תמידי, מסיבה פשוטה, מפני שהוא סובר שהבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, היא הייתה הבריאה הנכונה. לא צריך לשנות אותה. לא צריך להגיע למצב שחוקי הטבע ישתנו. אבל בתור מאורע חד פעמי, כאשר יש איזה עניין מסוים, איזה צורך מסוים בהיסטוריה, כמו קריאת ים סוף, או כמו שמש בגבעון דום, או כמו תחיית המתים, אז הקדוש ברוך הוא לא יימנע ממנו לעשות את זה. וזה יסוד מיסודות האמונה, להבין את הדבר הזה. שהקדוש ברוך הוא יכול לחולל נס. והסברנו כבר שנס זה בעצם, מה פירוש המילה נס, מילולית? מה זה נס? הרים הוא נס, מה זה נס? דגל, תורן, זה נס. נס להתנוסס. אז למה זה תורן? מפני שזה הולך ככה, שהחוקיות היא כמו איזה מין קו אופקי, ופתאום יש נס שהוא חורג, הוא חורג מתוך המציאות החוקית הזאת, אבל הוא חוזר אחר כך, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, לתנאו, ככה אומרים חז"ל, אל תקרא לאיתנו אלא לתנאו, לתנאי שיתנה עמו הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית התנה עם הים שהוא יקרה, מליצה כזאת, כן? הוא יתנה עם הים שהוא יקרה, ויחזור לאיתנו. כלומר, הנס הוא משהו שקורה באופן חד פעמי, והמציאות חוזרת לחוקיות שלה.
הרב, יש
איזו ראייה
שכלית על זה שזה צריך להתגלות
ולהתרחש
שם? תחיית המתים?
לא, ודאי שלא. זה רק קבלה, זה קבלה מהנביאים. הוא אומר שיש שני פסוקים בנביאים שמוכיחים את הדבר הזה במפורש, וגם לגביהם, עיקר הביסוס שלו זה על מסורת חז"ל. כלומר, זה שחז"ל מוסרים לנו את זה באופן חד משמעי, עד כדי שהם קובעים את זה בתפילות, יש חוץ מאשר אלוקי נשמה, יש גם ברכת הרואה קברי ישראל. הרואה קברי ישראל אומר, ברוך שיצר אתכם בדין, וזן אתכם בדין, וחלקל אתכם בדין, והמית אתכם בדין, והוא עתיד להחיותכם בדין. מה זה הוא עתיד להחיותכם בדין? אם זה הנפש שממשיכה לחיות, אז זה לא עתיד להחיותכם, אז מי שכבר מת, אז הנפש שלו ממשיכה לחיות. עתיד להחיותכם, הכוונה שעתיד להחזיר את הנפש לגוף. אז אם חז"ל מסרו לנו את הדבר הזה בצורה כל כך חד משמעית, אז פירוש הדבר שזה ככה, ויש לזה גם מקור בדברי הנביאים, בעיקר הוא אומר בפסוקים של דניאל. דניאל מדבר על רבים משני אדמת אפר יקיצו, והוא אומר ששם אי אפשר לפרש הכוונה לעולם הבא. כי מה זה יקיצו? הרי מה אנחנו אומרים? שאדם מת, הנשמה שלו לא מתה, הנשמה שלו ממשיכה להתקיים. אז מה זה רבים משני אדמת אפר יקיצו? הנשמה המשיכה לחיות, היא לא צריכה להקיץ. מה צריך להקיץ? הגוף. אז כתוב בנביא שישני אדמת אפר, או רבים משני אדמת אפר, לא כולם. הרב אומר שתחיית המתים זה לצדיקים, זה לא לכולם. למה? לפי מה שאמרנו מקודם זה מובן מאוד, זה מין צ'ופר כזה לצדיקים, שאתה נותן להם עוד אפשרות לחזור לחיים של עולם הזה ולהתקדם מבחינה רוחנית.
חזון
העצמות היבשות הוא מתפרש על ידי חלק גדול מהחכמים כחזון של הגאולה פשוט, שזה העצמות היבשות זה מליצה שפירושה המצב של עם ישראל בגלות. עם ישראל בגלות הוא כמו עצמות יבשות, ואחר כך הוא קם לתחייה, כלומר שהוא יחזור לארץ ישראל ולתחייה לאומית. אז ככה רוב המפרשים אומרים. יש כאלה שכן משייכים את זה לתחייה ממש, גופנית, אבל זה בעצם מחלוקת בגמרא. הרמב״ם נוטה לסברה שזה רק משל. מתי יחזקאל הם משל, זה מחלוקת בגמרא. טוב, בכל אופן, אני חושב שבזה אנחנו הקפנו את העניין של העיקרים, לפחות בצורה יסודית, בסיסית. עכשיו אנחנו צריכים לקרוא פה את הפסקה האחרונה, שיש בה דברים שהם לכאורה חמורים ביותר, ואנחנו מוכרחים להתייחס אליהם בצורה הנכונה, על פי המקורות שאני מיד אציין. הרמב"ם אומר פה כך, וכאשר יודע האדם באלה היסודות כולם, ויאמין בהם אמונה שלמה, הרי הוא נכנס בכלל ישראל, וחייבים לאהובו ולרחם עליו, וכל מה שחייב השם מקצתנו לקצתנו מן האהבה ואחווה. ואפילו עשה מה שעשה מן העבירות, מחמת התאווה והתגברות הטבע הגרוע, הרי הוא יענש כפי מריו, ויש לו חלק, יש לו חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כן? זאת המשנה שעליה אנחנו מדברים. אז מה פירוש? מה, כולם אותו דבר? לא, יש צדיק ויש רשע, אבל הרשע, אם הוא רשע מפני שהוא יצרו יתגבר עליו, הוא עשה עבירות, אז הוא יחטוף בשביל העבירות שלו את מה שהוא צריך לחטוף, ואחר כך יש לו חלק לעולם הבא על הדברים הטובים שהוא עושה. ואם יתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות, הרי יצא מן הכלל וחפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורוס וקוטץ בנטיות, וחייבים לשונאו ולאבדו, ועליו הוא אומר עלו מסניך השם אסנה. דברים נוראים. מישהו כופר, אז הוא נקרא מין ואפיקורוס, וחייבים לשונאו ולאבדו. מה זה הדבר הזה? אז יש לנו דברים מפורשים בהלכה בקשר למשפט הזה שהרמב"ם אומר, בהלכות ממרים. יש פה באיזה מקום, אני רואה שבדיוק פה החלק הזה חסר. שופטים, הספר האחרון. אם מישהו יכול להבין, נשמח מאוד. טוב. הרמב"ם מדבר שם על המושג של האפיקורסים והמינים והמסורות, כלומר מי שמוסר יהודים לידי גויים, מורידין ואין מעלין. כלומר שאם יש לך הזדמנות להרוג אותו, תהרוג אותו. הדבר הזה מקורו בגמרא. גמרא במסכת עבודה זרה אומרת שככה הדין, שבשביל להציל את החברה, להציל את העם מהנזק של המינים והאפיקורסים, צריך לאבד אותם. אבל שם הרמב"ם מוסיף דברים מאוד מאוד חשובים שאנחנו מיד נקרא אותם. מי נקרא מין? מי נקרא אפיקורוס? איפה, מתי קיים הדין הזה?
מה
אתה אומר
פה? למה צריך להבין אותם?
בבקשה? כי הם מזיקים לחברה היהודית. הם עלולים לגרור אחריהם אנשים אחרים. זה לא עונש. זה לא עונש, זה להסיר המכשול. עונש זה לא ביד כל אדם, תודה רבה. עונש זה לא ביד כל אדם, בשביל עונש צריך בית דין. אין עונש כזה בתורה שכופר צריך להרוג אותו. יש עונש שצריך להרוג רוצח, שצריך להרוג מי ש עובד עבודה זרה, מי ש אני יודע מה, יש כמה דברים שהם, יש עליהם חיוב מיטה, אבל לא על כפירה. על כפירה לא, אין בתורה חיוב מיטה. לעומת זאת, חז"ל אמרו, מורידין ולא מעלין. הלכות ממריאים.
מה זה לעבדו?
להרוג אותו. אני קורא, רק שנייה, אני קורא מהלכות ממריאים, פרק ג' הלכה א'. מי שאינו מודה בתורה, או אפילו בתורה שבעל פה, אינו הזקן הממרא האמור בתורה, אלא הרי הוא בכלל האפיקורסים ומיתתו בכל אדם. מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה, מורידים אותו ולא מעלים. והרי הוא כשאר כל האפיקורסים והמוסרים והמומרים, שכל אלו אינם בכלל ישראל, ואינם צריכים לא עדים ולא התראה ולא דיינים, אלא כל ההורג אחד מהם הסיר המכשול. נפרו שסיר המכשול, זה לא שאתה מעניש אותו. אתה מוציא אותו מהחברה היהודית מפני שהוא מהווה מכשול. במה דברים אמורים? באיש שכפר בתורה, או בתורה שבעל פה, במחשבתו ובדברים שנראו לו, והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות ליבו, וכפר בתורה שבעל פה תחילה. הוא התחיל לצאת באידיאולוגיה כפרנית תחילה, כצדוק, הצדוקים, וביתוס, והטועים אחריהם. אבל בני הטועים האלה, ובני בניהם, שהדיחו אותם אבותם, ונולדו בין הקראים, וגידלו, בין המינים צריך להיות, וגידלו אותם על דעתם, הרי הוא כתינוק שנשבע ביניהם, שאינו זריז לאחוז בדרכי המצוות, שהרי הוא כאנוס. ואף על פי ששמע אחר כך שהוא יהודי, וראה יהודים ודתם, הרי הוא כאנוס, שהרי גידלו על טעותם. כך אלו האוחזים בדרכי אבותם שטעו. לפיכך ראוי להחזירם בתשובה, ולמושכם בדברי שלום, עד שיחזרו לאיתן התורה. הרמב״ם פה מחלק חילוק קטגורי בין כופרים בזדון, לבין כופרים באונס או בשגגה. דהיינו, מי שהיה שייך לחברה היהודית הדתית הנורמטיבית, והוא החליט בשרירות ליבו, בדעתו הקלה, במחשבתו, כל הביטויים האלה זה שהוא יזם את הכפירה ואת היציאה מן המסורת היהודית, הוא זה שעליו מדברים פה, שהוא אפיקורס, שהוא מין וכו'.
במסורת אחרת או
לאו דווקא? הצדוקים, הם הקראים, הרפורמים, החליטו שהם זורקים הצידה את כל המסורת היהודית של התורה שבעל פה, והם כפרו רק בתורה שבעל פה, כל שכן מי שכופר בכלל, בכל.
אז זה תופס גם לגבי יהודים שחזרו בשאלה, לא?
רק רגע. זה כאשר הוא הראשון שמייסד את הדבר, כשזאת הקבוצה הראשונה שפורשת. אבל בני התועים האלו ובני בניהם, שהם כבר גדלו בצורה כזאת, כלומר, מי שגדל בבית חילוני, גדל בבית ספר חילוני, גדל במקום שבו הוא כבר ככה התחנך, חס וחלילה, הוא אנוס, הוא תינוק שנשבע. גידלו אותו בצורה כזאת, ואף על פי ששמע אחר כך, הוא אחר כך שמע שיש אנשים דתיים, ושיש מסורת של, של, של התורה ושל המצוות, הוא יודע שזה קיים, זה לא משנה. הוא גדל בצורה מסוימת, הוא התחנך בצורה מסוימת, לא ינק את זה בחלב אמו, אז הוא כאנוס. ועליו אומר הרמב״ם, ראוי להחזירם בתשובה, ולמושכם בדברי שלום, עד שיחזרו לאיתן התורה. שואל ידידינו, ומה עם אותו אדם שהוא גדל במשפחה דתית והוא פרש? בואו נראה, יש עוד מקורות נוספים חוץ מאשר הרמב״ם, שזה כמובן המקור החשוב לדעת אותו, המושג של תינוק שנשבע לגבי אדם ש... בבקשה? תינוק שנשבע זה בגמרא יהודי שנפל בשבי בתור ילד קטן, בתור תינוק, גידלו אותו בין הגויים, גדל בין הגויים, כמו שהיה בשואה. ילד יהודי שנוצרים ריחמו עליו וגידלו אותו אצלם, וגידלו אותו להיות נוצרי. אז אחר כך בגמרא דנים לגבי השאלה שכשנודע לו שהוא יהודי, הוא רוצה לחפר את כל נגיד השבתות שהוא חילל במשך כל התקופה, האם הוא צריך להביא קורבן חטאת, צריך להביא הרבה חטאות וכולי, זה הנושא בגמרא. משם לקוח הביטוי, תינוק שנשבע, תינוק שנשבע לבין הגויים. הרמב"ם משתמש בו בהשאלה, גם כשלא מדובר על שבי, לא מדובר על זה שהוא היה תינוק, אלא אולי תינוק כן, ילד שגדל להורים לא דתיים, נקודה. גדל להורים לא דתיים. חינכו אותו ככה, הוא לא יודע, הוא לא יודע מה רוצים ממנו, מצוות, תורה, הוא לא יודע מה זה בכלל. או שהוא כן יודע, הוא נודע לו אחר כך, אחר כך הוא רואה, יש לו חברים דתיים, הוא יודע שיש דבר כזה, זה לא משנה. הוא גדל בצורה מסוימת שהיא גורמת למצבו הנוכחי שהוא לא מאמין, הוא לא מקיים תורה ומצוות. אומר הרמב״ם, תחזיר אותו בתשובה, הוא אנוס. שואל ידידנו, ומה עם זה שגדל כן במשפחה דתית? אז רגע, רק רגע, יש עוד דברים, יש עוד דברים. יש עוד דברים. תראו, חזון איש, שמעתם על החזון איש. חזון איש היה אחד מגדולי התורה שחי בדור הקודם, חי בבני ברק, כלומר עלה לארץ מליטה וחי בבני ברק, ונחשב בכל החוגים החרדיים, נקרא לזה הקיצוניים, נחשב לסמכות אולי הגדולה ביותר של הדור האחרון בהלכה. כותב החזון איש בהלכות שחיטה סימן ב' סעיף ט' ז', אני מציין את זה בשביל מי שרוצה לרשום לעצמו את זה, כי זה דבר מאוד חשוב. הוא מדבר על הדין הלכות שחיטה, זה בחזון איש יורדיה, הלכות שחיטה סימן ב' סעיף ט' ז'. הוא מדבר פה על הדין של מורידים ולא מעלים בהקשר מסוים. והוא אומר כך, ונראה, דאין דין מורידים, אלא בזמן שהשגחתו התברך גלויה, כמו בזמן שהיו ניסים מצויים, ומשמשת בת קול, וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית לאין קול, והכופרים אז, הוא בנליזות מיוחדת, בהטיית היצר לתאוות והפקרות. והיה אז ביאור הרשעים גדרו של עולם, שהכל ידעו כי הדחת הדור מביא פורענויות לעולם, הוא מביא דבר וחרב ורעב בעולם. אבל בזמן ההיעלם, שנחרטה האמונה מדלת העם, אין במעשה הורדה, כלומר מורידין, גדר הפרצה, אלא הוספת פרצה. שיהיה ביניהם כמעשה שחיתות ואלימות, חס ושלום. אלימות. כיוון שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון. ועלינו להחזירם בעבותות אהבה, ולהעמידם בקרן הורה במה שידינו מגעת. החזון איש אומר פה סברה אחרת לגמרי. הוא לא אומר את מה שהרמב״ם אומר. הוא אומר עוד דבר. הוא אומר שבמצב שבו האווירה הכללית היא לא כזאת ש... האמונה זה דבר מתבקש. רואים את ההשגחה, רואים את הצדיקים הגדולים שנעשים להם אותות ומופתים, רואים את הנביאים בזמן שהייתה נבואה. האווירה הכללית היא כזאת שכאילו מי שפורש מתוך הקהל של המאמינים הוא עושה נזק נורא והיום. אבל בזמן ההיעלם, הסתר פנים, נחרטה אמונה מדלת העם, אין הרגשה של איזו אווירה כללית דתית בעם. אז אם אתה מוריד בן אדם חלילה לבור והורג אותו, אתה תגרום לקלקול, אתה תגרום למכשול בזה. יגידו לך שאתה אלים ושאתה רשע. מה אתה הורג בן אדם? כי אף אחד לא מרגיש את ההרגשה הזאת שכאילו אדם שהוא כופר, הוא מקלקל את עם ישראל. יש כל כך הרבה כופרים. יש כל כך הרבה מצב כזה ירוד של האמונה. עכשיו אתה תלך להרוג בן אדם מפני שהוא כופר, אתה תגרום חילול השם, אתה תגרום נזק. הוא אומר, במקום לתקן את החברה, אתה תקלקל את החברה. כיוון שכל עצמנו לתקן, הרי כל המטרה הזאת של לבאר את הכפירה, זה בשביל לתקן, אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון. ועד רבה עלינו להחזירם בעבותות אהבה, ולהעמידם בקרן הורה במה שידינו מגעת. הביטוי שלו להחזירם בעבותות האהבה זה עוד יותר חריף מאשר הביטוי של הרמב״ם. הרמב״ם אומר להחזירם לאיתן התורה. הוא אומר לעבותות האהבה, אתה צריך לאהוב בן אדם כזה. למרות שהוא כופר, למרות שהוא אפיקורס, כי מה לעשות? זה כרגע המצב הכללי. הרי גם אותו אדם שגדל במשפחה דתית, והוא חוצה את הקווים, זה בגלל ההשפעה של החברה. זה לא מפני שהוא איזה פילוסוף גדול, והוא הגיע למסקנה שהאמונה היא לא נכונה.
זה לפי
החזוניש. כן, לא, אני אומר, זה אני אומר כהקדמה, כרקע לדברים. למה הוא מוריד את הכיפה, ולמה הוא מפסיק להתנהג התנהגות דתית? כי החברה מושכת אותו. הוא רוצה גם כן להיות כמו אלה שהולכים לדיסקוטקים ולבנות וכל הדברים. זה הכל. מה, הוא חשב, התעמק באמונה? אז מסכן, מה אתה רוצה ממנו? אתה רוצה לדון אותו בתור אפיקורס? הוא לא אפיקורס בכלל. יש פה אם כן עוד סברה מאוד חשובה. עכשיו יש דבר שלישי. יש דבר שלישי. וזה מה שאומר הרב קוק באגרות, בחלק א', אני לא זוכר כרגע את מספר האיגרת, אבל זה די בהתחלה, שהוא דן בשאלה הזאת של האם יש בכלל אפיקורסים בזמן הזה. והוא עונה שאפיקורס, מה שחזל קוראים אפיקורס או מין, זה אדם שיודע, או לפחות הוא טוען, שהוא יודע שהאמונה היא לא נכונה. הוא מצהיר, לפי דבריו הוא מצהיר שהוא חושב שהדברים הם לא נכונים. אין אלוהים, אין תורה מן השמיים. הרי כך כתוב במשנה. האומר אין תורה מן השמיים. האומר אין תחיית המתים. ואפיקורס, אפיקורס זה האומר אין אלוהים. אומר הרב, בדורותינו, המציאות היא, שאנשים שלא מאמינים, הם לא מאמינים שלא. הם לא מאמינים, הם לא הגיעו לדרגה שמאמינים. אומרים לך, אני לא יודע, אני לא מאמין. אתה מאמין, אני לא מאמין. כלומר, אני לא הגעתי לדרגה של אמונה. אבל הוא לא אומר לך, אני יודע שאין אלוהים, אני יודע שאין תורה. הוא אומר, זה לא המציאות היום. פעם היו אפיקורסים שהם יסדו אידיאולוגיות. הם אמרו, אנחנו מודיעים לכם, אנחנו מבשרים לכם, אנחנו יודעים את האמת. הוא אומר, היום המציאות היא לא ככה. היום המקסימום זה שבן אדם מטיל ספק. הוא אומר, אני לא יודע, אתה מאמין, אני לא מרגיש שאני מאמין, אין לי את האמונה שיש לך. זאת המציאות היום. אומר הרב, זה בכלל לא אפיקורסים. אפיקורסים זה מצהירי אנטי אמונה. אולי יש גם כאלה בודדים, אבל זה לא הרוב. כן.
איך יש
מציאות
בכלל גם פעם
שמישהו
יודע את אלוקים והוא מתכחש אליו?
זה משהו אחר, לא. זה בן אדם ש... אז שוב פעם, זה בן אדם שבעצם הוא עובר עבירות מחמת התגברות, מה שהרמב"ם פה מגדיר, מחמת התגברות הטבע הגרוע. זה לא שהוא באמת מכחיש את האמונה. הוא מתכחש. מי שהיה בן אדם שבא וייסד אידיאולוגיה כפרנית, אז הוא טען שהוא יודע שאין תורה מן השמיים, או שאין תורה שבעל פה, או שאין אלוהים. היו דברים מעולם.
אבל מישהו באמת מכיר את...
כן.
יכול
מי אמר לך שהוא בכלל אפיקורס? הוא באמת לא בכלל אפיקורס? מי שמכיר את אלוקים, רק הוא לא מקיים את המצוות שלו, מפני שהוא מתכחש לזה, הוא בורח שאלה, מזה.
הוא
לא יכול להיות מציאות כזאת, למה לא?
לא
אתה לא מבין, כי אתה צדיק, אבל יש מציאות
לא,
כזאת.
יש
מה הפירוש? מה?
מכיר את
לא, הוא לא מכיר. הוא אומר לך, אני טוען שאין. זה מה שהוא אומר לך. אז למה הוא לא אפיקור? למה אתה חושב שהוא יודע? הוא חושב, ככה הוא חושב. כן? אז אם הוא היה זה שייסד את האידיאולוגיה הזאת, אז הוא אפיקורס גמור, הוא מכשול גמור לעם ישראל. אבל אם זה אחד שהוא כבר בניו או בני בניו של אותו האפיקורס הראשון, הוא כבר התחנך ככה, והוא כבר למד ככה בבית ספר, אז תרחם עליו. אל תחשוב שהוא... עכשיו נוסף לכך, אומרים החזון איש והרב קוק עוד שתי סברות אחרות. הרחזוני שומר את העניין שבדורות שלנו, שכל המצב הרוחני הוא שפל, שאין השגחה גלויה וכו', אז גם אותו אדם שהוא אפיקורס, הוא לא אפיקורס. הוא לא ראוי לדין, יותר נכון, הוא לא ראוי לדין של מורידים ולא מעלים, אלא להפך הוא ראוי שנרחם עליו, כי אנחנו, אם אנחנו נקיים בו מורידים ולא מעלים, אנחנו נזיק, ואנחנו לא נסיר מכשול, אלא אנחנו נרבה מכשול. והדבר השלישי זה מה שאומר הרב קוק, שבכלל אין היום כמעט מציאות כזאת של אדם שהוא מוגדר על פי ההגדרה המקורית של אפיקורס.
אז ההגדרה הזאת מעצם ההגדרה שלה זה כפונקציה חברתית, כאילו, זה לפי המצב של החברה בעצם.
זה מה שאומר החזון איש. הרב אומר משהו אחר, שההגדרה של אפיקורס זה אדם שהוא מחייב את ההפך. לא אדם שאומר לך, אני לא מקבל את מה שאתה אומר, אני לא מאמין במה שאתה אומר, אני לא בטוח, יש לי ספק אם זה נכון מה שאתה אומר. אדם שאומר, אני יודע שזה לא נכון. איפה היום אתה תהיה? החילוני המצוי היום אומר לך שהוא יודע שאין תורה, או שהוא יודע שאין אלוקים? לא. הוא אומר, אני לא מאמין, אין לי את ההרגשה שאני מאמין במה שאתה מאמין. זה לא נקרא אפיקורס.
זה דרך שלו להגיד שהוא לא מכיר.
לא מכיר, אוקיי, בסדר גמור. לא מכיר, אז זה בדיוק גם מה שאומר הרמב״ם. ברור שהיסוד העיקרי פה זה היסוד של הרמב״ם. שבאמת האדם החילוני בין ימינו הוא אדם שכבר גדל ככה. הרי זה כבר שלושה דורות או ארבעה דורות או חמישה דורות שאנשים... יש להם כבר סבא חילוני, ואבא של סבא חילוני וכולי. אז ברור שאנשים הם לא בגדר של אפיקורסים, אלא להפך. תחזיר אותם בתשובה, תקרב אותם בעבותות אהבה, כמו שאומר
החזון. יש מקומות שהגויים
מלצו אותה. טוב, זה בכלל משהו אחר. אז בוודאי שלא מדובר על... אז זה ממש תינוק שנשבע לבין הגויים. זה כפשוטו. אבל הרמב"ם מרחיב את המושג הזה... גם למי שלא נשבע להם מן הגויים, אלא שהוא...
שגם הוא תינוק שנשבע.
גם הוא תינוק שנשבע, כך הוא אומר במפורש. טוב, אז אנחנו בזה נסיים רק את המשפט האחרון, זה כדאי מאוד לדעת. הרמב"ם אומר, הערכתי את הדברים מאוד, עשיתי זה למה שראיתי בו תועלת באמונה. ולכן הצלח בהם, וחזור על דבריי אלה פעמים רבות, והתבונן בהם התבוננות טובה. עכשיו תשמעו משפט, ואם ישיחה לבך, כי השגת ענייניו מפעם אחת או מעשר, הרי השם יודע שישיחה על שקר. אם תלמד את זה 10 פעמים את הדברים האלה, ותחשוב שכבר אתה יודע אותם, וכבר גמרת אותם, אין לך צורך יותר ללמוד אותם, השם יודע שישיחה על שקר. אני יכול להוסיף לכם עדות אישית, אני מלמד את ההקדמות האלה כבר הרבה שנים, ממש, מאז שהקמנו ישיבה בעזרת השם במעלה אדומים, כבר הרבה שנים, כל שנה אנחנו לומדים את ההקדמות, וכל שנה שלומדים אותם, מתחדשים דברים, לא פלפולים, פשוט בהבנה של הדברים, בעומק של הדברים. כל שנה, זה כבר הרבה יותר מ10 פעמים, וכמו שהרמב"ם אומר, אל תחשוב שב10 פעמים גמרת. ערב טוב.